אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לאכול פיצה או סלט? לצעוק על בן העשרה שישאיר עוד פעם את הכביסה המלוכלכת על הרצפה, או לנשום עמוק ולהעיר לו ממש בשקט? לקחת משכנתה או להמשיך לגור בדירה הסחורה? לעשות ילד עכשיו או בעוד שנתיים? לבקש העלאה או שאולי לא כדאי? לתת העלאה לעובד או שממש לא מגיע לו? לפטר מאות אנשים או לקצץ בשכר של הכי בכירים? כל בוקר אנחנו קמים לאלף ואחת החלטות. חלקן עצומות, חלקן לכאורה קטנות. בכל רגע נתון אנחנו צריכים להחליט על משהו שבצורה כזאת או אחרת ישפיע על המשך היום שלנו או על שארית חיינו. אז איך אנחנו עושים את זה? אהלן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט החדש, כבר לא כזה חדש, של סדר יום. אני קרן אויבך, בכל שבוע אנחנו מביאים לכם כאן במרוכז סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. המטרה שלנו היא לצלול בכל פעם לעומק של נושא אחד. הפעם בחרנו במשהו שמלווה אותנו כל הזמן, שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו כבני אדם, שמבדיל אותנו במובן מסוים משאר היצורים שחיים על הכדור הזה. קבלת החלטות. קבלת ההחלטות שלנו היא לא רק הישרדותית, היא לא רק נובעת מיצרים בסיסיים. היא מלווה בתהליך מסוים של מחשבה, של שיקול דעת, או ככה לפחות היינו רוצים לחשוב על עצמנו. אז קראנו לסדרה מי מחליט עליי, כי הרבה פעמים בתהליך קבלת ההחלטות אנחנו מבקשים להחזיר לעצמנו מחדש את השליטה על חלק מסוים בחיים שלנו. אז איך זה עובד, תהליך קבלת ההחלטות האנושי? ולמה הרבה פעמים בני אדם וגם ארגונים גדולים מקבלים החלטות ממש מטופשות? התחלנו אצל אחד המומחים הגדולים בעולם לקבלת החלטות, הפרופסור דן אריאלי, שבסופו של דבר ממליץ למנהלים לקבל החלטות עם חמלה, רגישות ואפילו אהבה. שלום לפרופסור דן אריאלי.
שלום, שלום.
פרופסור לכלכלה התנהגותית, חבר סגל אוניברסיטת דיוק, ומי שמקדיש חלק נכבד מהקריירה שלו, לא יודעת אם זו הגדרה מדויקת, אני מקווה שאני מדייקת כאן, הנה אני צריכה לקבל החלטה איך להתנסח ברגע זה, לתהליכי קבלת החלטות, איך אנחנו מקבלים החלטות. והייתי רוצה לדבר איתך הפעם דווקא על החלטות בארגונים, ופחות על החלטות של פרטים, אתה יודע, איך אני מחליטה לקנות דירה, או איך אני מחליטה לעזוב את הבן זוג שלי. איך זה מתנהל בארגונים?
אחד מהדברים הגדולים האלה, חשבתי שתתחילי מלקנות גלידה או משהו קטן, התחלת מדירה ונישואים, אבל בסדר.
לא צריך לרוץ ישר לנישואים, אתה יודע, אפשר לעצור לפני כן. איך מתקבלות החלטות בארגון? במה זה שונה מקבלת החלטות של אינדיבידואל?
אוקיי. אז קודם כל, אני צריך בתור התחלה להתנצל ולהגיד שאנחנו לא יודעים על זה אותה כמות של דברים. כלומר, קל לנו מאוד לעשות מחקרים על איך אנשים מחליטים החלטות, בעיקר החלטות קטנות שחוזרות על עצמן. החלטות גדולות יותר קשה לנו לעשות מחקרים על זה, ועל החלטות מאוד גדולות שקורות בתוך חברות, עוד יותר קשה לעשות מחקרים. אז הידע שלנו הוא פחות טוב. עם זאת, זה לא שאנחנו לא יודעים כלום, אבל אנחנו יודעים פחות מאשר על החלטות רגילות.
למה יותר קשה לנו, רגע, למה יותר קשה לנו לעשות מחקרים? כי האנשים בראש הארגונים האלה פחות כנים, כי יותר קשה לדגום את זה? כלומר, אני מניחה שיש דברים עובדתיים שאפשר לבדוק מבחינה כמותית, אבל המחקרים של השאלונים הם יהיו יותר מורכבים, מה, כי אנשים יהיו פחות כנים?
כי נותנים לנו פחות הזדמנויות לשנות את סביבת ההחלטה. רוב המחקרים שאנחנו עושים בכלכלה התנהגותית, לא מחקרים שאנחנו שואלים אנשים מה עשיתם או למה עשיתם משהו, אנחנו מציבים אנשים בפני סיטואציות שונות, אנחנו רואים איך מגיבים באופן שונה. אז למשל, על קניית בית, אני יכול להראות לך בית, ואני אומר, המחיר שהמוכר מבקש הוא 500 אלף שקל, אנשים אחרים אני אגיד זה 600 אלף שקל, אנשים אחרים אני אגיד 700 אלף שקל, ואנחנו נראה איך המחיר שהמוכר מבקש משפיע על המחיר שהקונה הפוטנציאלי מוכן לתת על הבית. וזה דברים שיכולים לעשות בתור מחקרים. במחקרים בחברות, חברות בדרך כלל לא רוצות לשתף פעולה באותו אופן. כן. קשה לבוא למנהלים בכירים בחברה, ולהגיד להם, יש עכשיו שלוש אופציות פה, מה אתם רוצים? אז יש לנו פשוט יותר קשה לתת מחקרים. אז זה ההתחלה. עכשיו, כשחושבים באופן כללי על החלטות של חברות, יש הרבה אנשים שחושבים שההחלטות יהיו דווקא יותר הגיוניות, יותר רציונליות. למה? כאומרים, בגלל שהאנשים האלה מחליטים החלטות גדולות, קשורות לאנשים אחרים, אנשים אחרים מסתכלים עליהם וכולי, לכן הגיוני שהם יהיו החלטות יותר שקולות. ומסתבר שזה לא ככה. הן לא יותר שקולות, אבל הן כן קצת שונות. למשל, יש את אפקט הדיקוי, אפקט מאוד מאוד ידוע, שבו אנחנו נותנים לאנשים בחירה בין שתי אופציות, ואנחנו מוסיפים עוד אופציה שלישית. ואופציה שלישית, במצב אחד היא מאוד דומה לאופציה א', אבל קצת פחות טובה ממנה. דומה, אבל פחות טובה מאופציה א'. במצב שני, היא דומה, אבל קצת פחות טובה מאופציה ב'.
אוקיי.
ומסתבר שאנשים לא לוקחים את האופציה הפחות טובה, אבל הם כן משנים את הבחירה שלה, את הבחירה שלהם כתוצאה מזה. כלומר, אם יש לנו את אופציה א', ב' וא' גרועה, רוב האנשים בוחרים את א'. אם יש לנו את א', ב' וב' גרועה, רוב האנשים בוחרים את בחירת ב'. כלומר, האופציה הגרועה משנה לנו את ההחלטה, למרות שאף אחד לא בוחר את האופציה הגרועה. עכשיו, הטעות הזאת מסתבר שהיא דווקא גדלה במצבים של קבלת החלטות בתוך חברות. למה? הרבה דברים שקורים בחברות זה שאנשים רוצים, סליחה על הביטוי, לחסות את התחת שלהם. ואת אנשים מחפשים סיפור למה ההחלטה הזאת היא בסדר. ולכן החלטות שיש להם סיבה או תירוץ, גם אם הוא לא רציונלי, אבל עוזר לאנשים לספר סיפור למה זו הייתה החלטה, דווקא חוסר הרציונליות שם עולה. אז אני חיינו עושים את הניסוי הזה בקרב קבוצה של אנשים שמחליטים החלטות עבורם באופן אישי, או בקרב קבוצה של אנשים שמחליטים החלטה עבור החברה שלהם. הטעות הזאת, התלות באופציה הפחות טובה ולזוז יחד איתה, היה דווקא עולה בחלק שהוא דווקא לאנשים אחרים, כי תמיד חוששים שאנשים אחרים יבואו ויגידו, למה החלטת ככה? או עוד דוגמה נוספת, הרבה דברים אנחנו מחליטים בגלל החשש מחרטה. אנחנו באים להזכיר אוטו, לחופשה, ובדלפק אומרים לנו, אם אנחנו רוצים לשלם גם את הביטוח היומי, שהוא עולה כמו האוטו. אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים להתחרט אחרי זה, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו זה תאונה, ואנחנו נגיד לעצמנו, למה עשינו את זה ככה? מסתבר שגם טעויות כאלה דווקא עולות, כאשר אנשים מחליטים החלטה בשביל חברה, למה? כי אנשים לא רוצים שמישהו אחרי זה יבוא אליהם ויגיד, למה עשיתם את זה? ולכן הטעויות מהסוג הזה דווקא עולה, כשאנשים מחליטים החלטות, בשביל אנשים אחרים, במצב מסחרי.
יותר קל לאנשים להוציא כסף שהוא לא שלהם? כי זה בעצם מה שקורה בחברה.
אז כן יותר קל להוציא כסף שהוא לא שלנו. אנחנו חושבים על זה אחרת. זה נקרא כסף הבית. דרך אגב, גם לאנשים זה קורה כשהם הולכים ללס וגאס. נניח אם את הולכת ללס וגאס, ונותנת להם 1,000 שקל, והם הופכים את זה לחתיכות כאלה קטנות מפלסטיק, יותר קל לך להוציא עכשיו את הכסף.
מאשר ללכת ולבזבז את ה1,000 שקל האלה פיזית, שטר אחרי שטר, או אפילו בכרטיס אשראי, אוקיי.
כן, אז אכן כסף של אחרים, או כסף שאנחנו לא רואים אותו יוצא, או כסף שהוא דיגיטלי יותר קל להוציא, ולכן יש דברים שאת יכולה להגיד, אוקיי, התיאוריה הרציונלית מנבא, שכשזה כסף שלנו יהיה לנו יותר כואב, שזה כסף של מישהו אחר יהיה לנו יותר קל, אבל יש דברים שדווקא מתהפכים, כמו למשל החלק הזה עם החרטה, או ההתעקשות שלנו על ברירת המחדל, אז יש כל מיני טעויות שדווקא כן עולות.
אני חייבת לשאול, איך קורה שפעם אחר פעם, כן, בחברות מאוד גדולות, מתקבלות החלטות שברור שהן לא לטובת הארגון, אלא רק נניח לטובת שכבה מאוד קטנה של מנהלים מאוד מאוד בכירים, וזה בכל זאת קורה.
כן, אז תראי, אז יש המון דברים שקורים לא בסדר בהמון החלטות. אני אתן לך דוגמה של עולם המוטיבציה. אני כבר די הרבה שנים מסתכל באופן מאוד עמוק על איך חברות מתייחסות לעובדים שלהם, ומה ההשפעות של היחס של העובדים שלהם על ערך המניה. אז יש נתונים מ-2006 עד היום, שחברות, בערך 1,000 אנשים מכל חברה עונים לי על שאלונים, על איך הם מרגישים בכל מיני דברים, ומה שאני רואה זה שחברות שמתייחסות טוב לעובדים שלהם, המניה שלהם עולה בהרבה יותר מאשר אלה שלא מתייחסות יפה לעובדים שלהם. וזה הבדלים מאוד דרמטיים.
ולכן, ואני חייבת להכניס את השאלה הזאת, למה, ואנחנו מכירים את זה מכל כך הרבה ארגונים, מנהלים מתייחסים גרוע לעובדים שלהם, פעם אחר פעם, כשברור שהארגון רק יפסיד מזה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן.
כן, אז יש פה כמה תשובות, רק לגמור את המשפט, בנתונים שלנו זה שווה בערך 12% בשנה. אם משקיעים בחברות שמתייחסות יפה לעובדים שלהם, מה שזה מאוד 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 משמעותי. עכשיו, דבר ראשון שקורה, שזה שהסודות של מה באמת גורם לאנשים להרגיש מוטיבציה ומה לא, הם לא תמיד ברורים. אז למשל, הנתונים מראים שלהשקיע ברעיתים יותר טובים לא משנה הרבה. מצד שני, לתת לעובדים אוטונומיה, לתת להם תחושה שהם יכולים לעשות, הם יכולים להחליט בשביל עצמם מה, על מה הם רוצים לעבוד ולא רוצים לעבוד, מאוד חשוב. שוויון בין גברים ונשים, מאוד חשוב, תחושה של שוויון. תחושה של, אם אני אעשה טעות, אף אחד לא עורב לי בפינה. מאוד חשובה. ועוד דבר מאוד מעניין זה שבירוקרטיה, היא בעצם הורגת את המוטיבציה. בעצם הרבה פעמים בירוקרטיה, שאומרים, אוקיי, את יכולה לשתות קפה עם אורח של החברה, אבל צריך להראות 17 תפסים שונים, ולהחתים את המנהל הישיר שלך וכולי, הדברים האלה בעצם יוצרים חוסר מוטיבציה, כי הם אומרים לעובד, אנחנו לא סומכים עליך. אז יש פה הרבה דברים. יש פה דברים של אנשים שבאים מחוסר הבנה של מוטיבציה. אני לא חושב שזה רוע, אבל זה חוסר הבנה. יש דברים שקשורים לחוק, ואני חושב שהרבה פעמים כשאנחנו נותנים לעורכי דין לנהל חברות, הם מנהלים אותם כאילו שאנחנו יצורים, שהכל קשור לחוק ולא לא למוטיבציה. אני חושב שחלק מזה נובע מזה שחברות מאוד לא רוצות שיסדרו אותם. אז הם עושות כל מיני צעדים לגרום לזה שאף אחד לא יסדר אותם. למשל, להחתים שעון או להעביר כרטיס, זה עוד דבר שאומר לעובדים. זה בא מהרעיון של הנהלה לשלוט על העובדים, אבל בעצם מה שזה עושה, זה גם שולט עליהם וגם מוריד את המוטיבציה. אז יש הרבה דברים שהם פשוט טעויות, כי אני חושב שאנשים לא מבינים תמיד את המוטיבציה, ולא תמיד מתעסקים בזה הרבה, נותנים לעורכי דין לנהל את החברה, וגם מנהלים את החברה הרבה פעמים מתוך הנקודה של ה-CFO, של הנקודה הכלכלית. תחשבי על חברה שנסחרת בשוק המניות, כשאנחנו מסתכלים על החברה הזאת, על הדוח השנתי שלה, אם הם קנו מפעל או אם קנו מחסן, זה נחשבת השקעה. אם הם השקיעו בכוח העובדים שלהם, זה נחשבת הוצאה. ולכן, הרבה מהדברים בשוק בעצם בנויים להוריד לאנשים את המוטיבציה.
שאלה אחרונה, אז נניח אם מנהל שומע את השיחה שלנו, איזה הצעה היית נותן לו מבחינת היחס שלו לעובדים שלו?
אני חושב שצריך לחשוב על יחס של עובדים בתור, מה שנקרא באנגלית, goodwill. כמה רצון טוב אני רוצה לייצר אצל העובדים שלי. ורצון טוב זה ההבדל בין המינימום שהעובד צריך לעשות בשביל שהוא לא יאבד את העבודה שלו, בשביל שהוא לא יפטרו אותו, והמקסימום שהוא יכול לעשות אם הוא באמת אכפת לו. והטווח הזה בין המינימום למקסימום, בין המינימום שצריך לעשות בשביל להישאר עם מקום העבודה למקסימום שאפשר לעשות אם באמת אכפת לנו, זה הרצון הטוב. והשאלה היא באמת איך מניעים את הרצון הטוב הזה. והרצון הטוב הזה זה משהו שכולם מכירים מדברים כמו חברות ודברים מחיי המשפחה, והשאלה היא איך אנחנו מודדים את זה גם במקום העבודה, וזה בשום פנים ואופן לא יכול להגיע ממקומות של שליטה ודיכוי, ולהגיד אני לא סומך עליך, להפך, זה צריך לבוא מכל הדברים שאנחנו יודעים מחיי האהבה, הרומנטיקה, המשפחה והחברות, והשאלה היא איך אנחנו באמת לוקחים את הכוחות האלה ומחברים אותם למקום העבודה.
אז איך אצליח סוף סוף בדיאטה? איך אצליח סוף סוף לא לבזבז כסף ככה סתם? איך אדע שעשיתי את הדבר הנכון? אלו הרי השאלות שמציקות לנו כל הזמן. בסוף איש או אישה קרובים אצל עצמם, ומה שהכי מעניין אותנו זה אנחנו. הפרופסור יוסי יסעור לא מתחייב לתת את כל התשובות, אבל יש לו הסברים מעניינים על איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בקרבות היום יום המתישים האלו. שלום לפרופסור יוסי אסור.
בוקר טוב.
מרצה לתורת ההחלטות, המרכז האקדמי רופין, ומחבר הספר פיצות, איקאה ודילמת האיש השמן.
נכון.
אנחנו מבקשים לדבר כאן על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות, לא תמיד לטובתנו בסופו של דבר. למה זה בעצם? מאיפה זה מתחיל?
אני מניח שזה מתחיל מזה שאנחנו, יש לנו טווח קצר וטווח ארוך. בטווח הקצר אנחנו אוהבים לעשן סיגריות, אני למשל, ובטווח הארוך אנחנו יודעים שזה לא בריא. בטווח הקצר אנחנו אוהבים לשבת בקורסה, בטווח הארוך היה עדיף אם נעשה כושר. חתן פרס נובל, ריצ'רד טיילר, זכה ב-2017, הוא אומר שישנו האדם המתכנן והאדם המבצע. המתכנן הוא מרחיק מעצמו את הצלחת עם הפיסטוקים, והמבצע הוא זה שרוצה לאכול.
מה שמצחיק שהאדם המבצע הוא כנראה בסוף מתבטל הרבה יותר מהאדם המתכנן, כי הוא בסוף נשאר על הקורסה.
המבצע הוא החזק.
הוא החזק, אבל הוא גם החלש.
כן.
נכון? כי זה מראה את חולשת האופי שלנו באיזשהו מקום. ועכשיו כבר גם הכנסתי פה עניין ערכי של טוב ורע. אז בוא נלך עוד צעד אחד אחור, אוקיי? הרגע הזה שבו אנחנו צריכים להחליט, האם לארוחת ערב נאכל סלט, או פיצה קדושה בגבינה צהובה. אז מה? מה קורה שם?
אז כמובן שהסלט בריא יותר, והפיצה טעימה יותר, אז מי שלא קונה פיצות בבית, אז הוא יאכל את הסלט בלית ברירה. מי שלא מביא את הסיגריות הביתה, אז הוא לא ישן בבית, הוא ישן רק במקום העבודה, אם אפשר. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים לטווח ארוך, אנחנו יוצרים מנגנונים כאלה ששומרים עלינו. אבל אנחנו מרמים גם אותם. הטווח הקצר הוא כל כך חזק, והטווח הארוך הוא כל כך רחוק שאנחנו מתעלמים ממנו. כל הפרסמות האלה על סיגריות, סיגריות הורגות, וכל זה, המעשנים לא רואים את הפרסמות האלה. הם מתים עכשיו לסיגריה.
ושום דבר לא מצליח לנצח את זה.
יש כל מיני דברים שיכולים לעזור. למשל, בנושא של דיאטה, מצאו שהדרך הטובה ביותר זה להשתמש בצלחות קטנות, ולהגיש מנות קטנות, וכדאי שהאוכל יהיה רחוק מהשולחן. נניח, אנחנו הארוחה הישראלית הממוצעת ביום שישי, השולחן מפוצץ באוכל.
נכון.
למה לא לשים אותו בשלב ראשון, ואז להחזיר את האוכל למטבח? וכל מי שרוצה מנה נוספת, ייאלץ לקום ולקחת את המנה הנוספת.
זה עובד הדבר הזה, השיטה הזאת?
המחקרים מראים שזה יכול להוריד עד איזה 230 קלוריות, אני לא יודע אם זה הרבה או מעט, אבל...
זה לא מעט בכלל.
כן, אז זה הוכח כדרך הטובה ביותר, צלחות קטנות ומנות קטנות, כן. אבל זה כל מיני דברים שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. למשל, מכון כושר. אם אני רוצה ללכת למכון כושר, ואני לא רוצה, מה שאני צריך לעשות זה לומר לחבר שלי, שגם רוצה ללכת למכון כושר, שאני אאסוף אותו בשעה 6:00. עכשיו אין לי ברירה. אם הייתי אומר לו שהוא יאסוף אותי, הייתי מתקשר אליו ואומר לו, אל תבוא. אבל אם התחייבתי שאני אאסוף אותו, אז זה כבר יותר מסובך.
כלומר, אם אנחנו מייצרים לעצמנו מישהו שתלוי בנו, באקטיבי, במשהו שאנחנו צריכים לעשות אותו, יותר קשה לנו לבטל את זה בסופו של דבר, כי התחייבנו למישהו אחר.
גם זה, וגם למשל, אם אנחנו מודיעים למעסיק שלנו, או למעסיקה שלנו, היום צריך להגיד הכל פעמיים, אז שאנחנו רוצים שיפקידו נגיד 20% מהשכר שלנו בקרן השתלמות. עכשיו, זה הולך אוטומטית. אם הכסף היה מגיע אלינו, ואז היינו צריכים להחליט אם להשקיע את הכסף בקרן השתלמות, יכול להיות שהיינו מבזבזים אותו. אבל אם אמרנו הודעה מראש שאנחנו רוצים שהחלק יעבור, האנרגיה הכרוכה בשינוי ההחלטה היא גבוהה יותר. אז אפשר ליצור כל מיני מנגנונים, קוראים לזה נאג' באנגלית. מין דחיפה קלה כזאת, שתגרום לנו להתנהג בצורה שהיא יותר טובה לנו, לא למישהו אחר. ולא באמצעים של כסף ושל כנסות, אלא ליצור מנגנונים שיעזרו לנו להתנהג כמו שאנחנו רוצים לטווח ארוך.
תן לי דוגמה למנגנונים כאלה. איך אני יכולה לייצר לעצמי מוטיבציה ללכת ליוגה 3 פעמים בשבוע, ולא לאכול את הפיצה בשעה 8 בערב? שוב פעם אנחנו חוזרים לדוגמאות האלה, כי אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו ובאיך שאנחנו נראים. אבל למשל...
אני אתן לך דוגמה מתחום אחר, מתחום הציבורי.
אוקיי.
היום תרומות איברים בישראל, מי שמוכן לתרום איברים, צריך להיות אקטיבי, להיכנס לאתר האינטרנט של אדי, למלא טופס, אני מוכן לתרום איברים. אם אני לא ממלא את הטופס, אני לא תורם איברים לאחר המוות. יש מדינות שזה הפוך. מה פירוש? כולם תורמים איברים, ומי שלא רוצה לתרום איברים, הוא צריך להיות אקטיבי ולהגיד שהוא לא רוצה. במדינות האלה של הקבוצה השנייה, תורמים בין 80-90%, בישראל תורמים 13%. אם אנחנו נשנה את השיטה שברירת המחדל תהיה שתורמים איברים, הרבה יותר אנשים יתרמו. אתן לך דוגמה נוספת מאיכות הסביבה. היום בבתי מלון, במפוארים, אני לא אדבר על אלה שאתם הראיתם שלא מחליפים אף פעם מצעים, אבל הם מחליפים מצעים כל יום. עכשיו, רוב האנשים לא צריכים שיחליפו להם כל יום, הם באים לשלושה ימים למלון, לא אכפת להם לישון עם אותם מצעים 3 ימים. למה לא להגיד לאורחים, אנחנו לא נחליף לכם מצעים במשך 3 הימים האלה. אם אתם רוצים שנחליף, ישנו כרטיס ליד המיטה, תשימו אותו על הקרי.
אגב, נתקלתי בזה בבתי מלון באיסלנד, שאמרו כך כדי לחסוך באנרגיה.
כן, כן.
כל עוד תשאירו את המגבות תלויות על המיטלה, אנחנו בדיוק. לא נחבס אותם. אם נכון. אתם מעוניינים שנחבס את המגבת, תשאירו אותה על הרצפה.
על הרצפה. בדיוק. בדיוק.
כן.
אבל במצעים זה יותר חזק. אז פשוט לומר לאנשים, הם באים לקבלה, תדעו לכם שאנחנו לא מחליפים את המצעים, אבל אם אתם רוצים, נחליף לכם. עכשיו, ישנו חבר כנסת שהוא נבחר היום בתפקיד מאוד מכובד, מיקי...
מיקי זוהר,
סליחה, כן?
כן.
הוא הציע שבאתרים הפורנוגרפיים בישראל, נחסום את זה לכולם, ומי שרוצה, הסוטים האלה, הם יצטרכו לבקש מספק האינטרנט שיפתח להם. היום האתרים פתוחים, ומי שרוצה לחסום, יכול לחסום אותם. אז הוא מציע לשנות את ברירת המחדל. עכשיו זה כמובן, זה ישנה מאוד, הרי אני לא אתקשר.
זה ישנה מאוד, זה אומר שהרבה פחות אנשים יצריכו פורנו.
כן, עכשיו לא ברור אם זה טוב או רע, יש כאלה שחושבים שזה טוב, יש כאלה שחושבים שזה רע. אבל זה התערבות.
אני באופן אישי חושבת שזה טוב, אבל אנחנו יכולים להישאר חלוקים, אבל אתה אומר אין ספק שזה ישנה. יש לי בעיה עם ההצעה של מיקי זוהר, כי היא חודרת למקומות שהיא לא אמורה לחדור, אבל אני יכולה להבין... אתה אומר, מבחינת תהליך קבלת החלטות, ברגע שזה יהיה המצב, זה ברור שהרבה פחות אנשים יצריכו פורנוגרפיה.
נכון.
מה לגבי בונוסים לאנשים במקום העבודה? בונוסים כספיים. אחד הדברים שאנשים תמיד נורא, אתה יודע, בונוסים תמיד נראה לנו משהו שמאוד עוזר, נותן לנו מוטיבציה לעבוד טוב יותר. זה באמת המצב?
אני לא יודע אם את זוכרת, אנחנו שוחחנו שנינו על שכר הבכירים לפני כמה שנים.
נכון.
ואני טענתי שזה לא גורם לשום מוטיבציה. אם מנהל בנק מקבל 300 אלף שקל לחודש, או 400 אלף שקל לחודש, המוטיבציה שלו לא תשתנה במאומה.
לא, אני אגיד לך מה לא ישתנה. הוא לא יעבוד טוב יותר.
ברור.
לזה אתה מתכוון, אוקיי.
אני מתכוון, כן.
כן, אוקיי.
אז עכשיו בונוסים. אני חושב שבונוס כספי בעיניי זה מלכלך את העובד. מה אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לו, אם תעבוד יותר קשה או יותר טוב, תקבל יותר כסף. מה זה משדר? שאם לא תקבל יותר כסף, לא תעבוד טוב. איזה מין יחס זה לעובדים? אני חושב שזה טעות. אפשר לתת בונוסים כחלוקה מהרווחים, נניח, אבל באופן שווה, משהו שוויוני יותר, או לתת מתנות, או שהמנהלת תזמין את העובדים המצטיינים לארוחת ערב אצלה בבית. אלה דברים שנותנים. תראי, המוסד, חיל האוויר, השבק, המשטרה, מכבי אש, אין שם בונוסים כספיים. רובם מתפקדים די טוב. אני חושב שכל מי שאמרתי, אבל במוסד. נראה לך שמישהו שיגלה, יעצור איזה מרגל, ייתנו לו תוספת של 1,000 שקל? נראה לך שמכבי אש עומד על יד בית ספר בוער, והילדים צועקים הצילו, והוא יגיד, אני רוצה 1,000 שקל לילד הראשון?
אז מה אנשים רוצים? מה אנשים רוצים?
אנשים רוצים יותר שכר קבוע, כשהם דנים בתנאי השכר שלהם, ואחרי זה הם רוצים הערכה, הם רוצים תפקיד מעניין, הם רוצים להתקדם, זה מה שהם רוצים. דן אריאלי, ביצע מחקרים, והוא מראה שבערך מהעשירון השלישי ומעלה, כסף כבר לא גורם מוטיבציוני. בעשירונים הנמוכים כן. עובדי ניקיון שמרוויחים מעט מאוד כסף, לקבל כסף לחג זה משמעותי. אבל עובדי הייטק, הם צריכים לקבל שובר של 300 שקל לראש השנה. למה לא לחשוב על משהו שמרגש אותם? ארוחת ערב אצל חיים כהן, משהו כזה.
עם הבטן או עם הראש? אחרי שינה טובה או במקלחת? מה הרגע הכי נכון לקבל החלטה משמעותית לחיים, או סתם החלטה שתשפיע על המשך היום שלנו? פרופסור רוני גבע היא פסיכולוגית, ויש לה גם מעבדה לחקר המוח, שזה אומר שיש לה תשובות לא רעות בכלל על איך עובד המנגנון הזה אצלנו. שלום לפרופסור רוני גבע.
שלום.
ראש המחלקה לפסיכולוגיה וראש מעבדה במרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. בוא נדבר בחלק השלישי שלנו של הסדרה מי מחליט עליי. במרבית המקרים אנחנו מחליטים על עצמנו, ואנחנו מנסים לברר, והבוקר עוד זווית בעזרתך, איך אנחנו מקבלים החלטות על עצמנו, וגם על אחרים לפעמים. אז תהליך קבלת ההחלטות, מה קורה לנו בעצם שאנחנו צריכים לקבל החלטה, אם זה לקנות מקרר, לקנות אוטו, לעזוב מקום עבודה, להיכנס להיריון, להתחתן?
צוידנו בשתי מערכות משמעותיות מאוד לקבלת החלטות. אם אנחנו בגיל בוגר יחסית, ואנחנו בריאים ומרגישים טוב באותו יום, יש לנו את כל כוחות הנפש והגוף להשתמש באמת במערכות שיש לנו, מערכות המוחיות שיש לנו בצורה המיטבית. שתי המערכות הללו מציעות שני סוגים שונים של שיקולים. יש לנו מערכת שנקראת מערכת לקבלת החלטות קרות. זאת מערכת שנשענת בעיקר על דפוסי פעולה קבועים שלנו, שלמדנו אותם והם הוכיחו את עצמם עד כה עבורנו במהלך החיים שחווינו עד כה. זאת מערכת גם שיודעת להשתמש בכללים שהחברה שבה אנחנו חיים קבעה עבורנו, ויכולה להיעזר בהם כדי לגשר בין הכללים הנהוג לבין מה הדפוס הפעולה שלנו.
תני לי דוגמה מעשית של אותה מערכת של יכולות קרות.
מערכת של החלטות קרות היא מערכת, אם אני אדם שמתכוון להתחתן פעם אחת, למשל, ולאורך החיים, החלטה קרה תהיה החלטה שתיקח בחשבון הרבה מהדמויות המשמעותיות בחיים, כפי שהיו לי עד כה, ויש לי היום, שיקולים אולי כלכליים, שיקולים של השלכות לטווח קצר, ובמיוחד שיקולים לטווח ארוך. איזה אורח חיים אני צופה שיהיה לי, בהינתן הנתונים האובייקטיביים, אם תרצי, שיש לי לגבי האדם שאיתו אני בוחרת, כן או לא, להמשיך לנהל את חיי. החלטות האלה כוללות או משתדלות לדכא מרכיבים של התרגשות ורגש בכלל שאני חווה כרגע. הן מנסות לעכב את המטען הרגשי הזה לטובת מתן מרווח זמן להחלטה וכוחות נפש להחלטה שלוקחת בחשבון משתנים רחוקים יותר ומשתנים שהם לא רק קשורים בי אלא באחרים ובחברה בכלל. למשל, האם החברה שלי מרשה לי להתחתן עם אדם שדתו שונה או שמגוריו רחוקים ממגוריי.
וזה בעצם מה? זה מבוסס על מה? על המקום שבו התחנכנו, על האופן שבו התחנכנו, נכון? זה מבוסס בעצם על הרקע שלנו, או על דברים שלמדנו בעבר.
והרבה יותר מכך, נכון, שזה מושתת על למידה שעשינו עם הצלחות וכישלונות שעשינו לאורך החיים, אבל כנראה שיש בזה גם משתנים אישיותיים או אפילו משתנים גנטיים. אנשים שגדלים באורח חיים מסוים, הרבה פעמים זה מושפע גם מתבניות קבלת ההחלטות של ההורים, יש בזה גם מרכיב נלמד, אנחנו מסתכלים על מודלים והדמויות ההוריות הן מודלים מאוד משמעותיות עבורנו בהרבה מקרים, וגם יש מטען גנטי, ישנה פגיעות לסוג מסוים של קבלת החלטות, שאנחנו יכולים לראות אותה לאורך מספר דורות. למשל, יהיו הרבה אנשים שיגידו, אמי נכנסה להיריון בגיל 19, ובעצם אחר כך בגיל מבוגר התברר לי שגם בדורות הקודמים זה היה מאוד מקובל. זה קרה במרכאות, ויש דגם של התנהלות שהיא יותר אימפולסיבית לאורך הדורות במשפחה. עם הדגמים האלה באות גם ההתנסויות וגם התובנות שכל אחד מאיתנו מפיק מתוך ההתנסויות הללו.
אוקיי, אז אלה, את אומרת, היכולות הקרות.
נכון. הן יכולות שיש בהן מקום, המרכיב הכי חשוב שבהן בעצם, או מה שבעצם הכי מאפשר אותן, האבן הכי קריטית בהן, היא היכולת רגע לעצור. ואגיד לעצמי, רגע, אני עומדת לפני החלטה מאוד משמעותית, בואי נראה מה אני צריכה לשקול בכלל. מה רלוונטי פה? היכולת הזאת לעצור, לעכב את התגובה, היא מה שמאפשר לי איזשהו מרווח זמן, לפעמים הוא יהיה של שניות, ולפעמים הוא יהיה של שבועות וחודשים, כדי לעשות החלטה ביומיום אנחנו קוראים לה החלטה שקולה. החלטה הכנסנו בה הרבה מאוד משתנים, נתנו להם משקלים יחסיים, והגענו לאיזושהי תוצאה.
וזה משהו שגם קשור מאוד לעניין של בגרות, נכון? אנחנו אומרים על ילדים קטנים, הם לא יודעים לדחות סיפוקים, הם לא יודעים לקבל לא,
נכון.
הם רוצים מיד
נכון.
את מה ש... הם רוצים, אדם מבוגר, באופן טבעי, יש לו את היכולת הזאת להמתין, לחכות, להתאפק, שזה משהו שלוקח הרבה מאוד משאבים נפשיים מהגוף.
המון. עכשיו, בגיל מבוגר מאוד, אנחנו שוב קצת נופלים בקטע הזה.
רגע, אז עוד לפני הגיל המבוגר, בוא נלך על היכולות החמות.
על המערכת השנייה.
בדיוק, מה זה אומר?
היכולות החמות... הם יכולות שנותנות משקל מאוד גבוה למרכיב הרגשי בקבלת ההחלטות, כמה זה מרגש אותי, כמה זה משמח אותי, כמה זה מכעיס אותי, כמה זה מתסכל אותי, וגם מה הגמול הפוטנציאלי מההחלטה שאני אסכב. הגמול זה יכול להיות משהו חיובי וגם משהו מאוד שלילי. האם זה יהיה משהו שישנה לי, הגמול הזה ישנה לי את החיים וזה יקרה כבר עכשיו, או זה גמול שאני מחכה לו המון שנים, חיפשתי אותו בכל מיני דרכים אחרות ועכשיו יש לי סיכוי בדיוק לקבל את הגמול הזה כמו שדמיינתי אותו לעצמי, למרות שאף אחד מהחברים שלי אין לו כזה ולא במשפחה שלי זה לא קרה, וזה משהו שאני נורא חושק בו. המרכיבים האלה הם בדרך כלל ההחלטות שאנחנו אחר כך נשענים עליהם לאורך כל החיים, ההחלטות שאנחנו נזכור אותם לאורך כל החיים, הם יניעו אותנו. אלה ההחלטות שמאפשרות לנו להתנהל בתנאים של סיכון גבוה, כשאין לנו זמן, אין לנו משאבים נפשיים ומשאבים פיזיים. להתחיל לפנות לאנשים אחרים, אנחנו מרגישים איזשהו הכרח, יכול להיות שלנו או של החיים כמו שאנחנו תופסים אותם, לעשות את זה עכשיו.
וזה יכול להיות מהרמה של המיידית של לזוז מהר מהכביש, כי אנחנו רואים שמכונית מגיעה, ועד לרמה של אני יודע שעכשיו אני צריך ללכת ולעשות משהו לטובת עצמי, ואני לא מתכוון לשאול אף אחד אחר, אני מנסה לחשוב איזה סוג של החלטה יכול להיות בסגנון הזה, אבל את אומרת, זה מה שאנחנו עושים אותו עכשיו, כי אנחנו קוראים לזה הבטן אומרת לנו, נכון?
כן. עכשיו, הבטן אומרת לנו, יש בזה הרבה במובן הזה שבאמת מחובר מאוד לדחפים המאוד מאוד ראשוניים של הקיום, והוא גם תלוי בפעילות של...
משהו מאוד הישרדותי, זה לא אומר בהכרח שזאת תהיה החלטה רעה, נכון?
ממש לא. זאת אומרת, רוב הרבה מאוד מסיפורי החיים של האנשים שהצליחו להינצל מזוועות מלחמת העולם השנייה, היו החלטות כאלה שהן היו החלטות משנות חיים. אנשים לא יודעים בדיוק לתאר לנו מה היה מערך השיקולים שהם הפעילו בנקודות השינוי המהותי הזה, הם בדרך כלל לא היה להם זמן בכלל להתייעץ עם אף אחד, או לחשוב על זה, או אפילו לא לעכב את מה שהם עשו באותו רגע. אין להם יכולת לתת לעצמם דין וחשבון על תהליך קבלת ההחלטות הזה. הם מתארים איזשהו דחף מאוד חזק, חוויה של סיכון מועצמת, יכולת הרבה פעמים, יכול להיות מאוד שהסיכון אפילו לא היה עד כדי כך גדול באותה שנייה, אבל הם חוו אותו ככזה גדול, ומה שהניע באמת את המערכת הזאת, ואפשר להם לפעול מאוד מהר, להציל את חייהם, ולבנות משפחה מהדרת אחר כך, כן?
כן. ואני רוצה אבל רגע להחזיר אותנו לצד השני, הרבה פעמים אומרים, אנחנו אומרים, אני אשן על זה, תני לי לישון על זה, כי מה? אנחנו באמת אחרי שאנחנו ישנים שנה טובה בלילה, יש לנו יכולת יותר טובה לקבל החלטה? או שכשאנחנו עייפים, אנחנו מקבלים החלטות גרועות?
שינה היא כלי נפלא בכמה מובנים. אחד, היא מאפשרת לנו את פרק הזמן, שאמרנו שהוא נורא חשוב, כדי באמת להפעיל את המערכת הקרה. מערכת הניהולית הקרה מחייבת זמן, היא מחייבת עצירה. בשינה אנחנו ממעיטים בקליטה של גירויים מבחוץ, ואנחנו עסוקים בקליטה, בעיבוד ובבניית המערכת הנוירולוגית, הסינפסות. מחזקים סינפסות שיהיו רלוונטיות להתמודדות הזאת, מחלישים סינפסות שהן לא רלוונטיות להתמודדות הזאת, ומגיעים מהמקום הזה להפעלה של המערכת הקרה בצורה יותר מלאה. אחד הכלים הכי משמעותיים שהשינה מאפשרת לנו, מה שאנחנו קוראים קונסולידציה, מיצוק, הגעה, בדיקה של הרבה אפשרויות והתמקדות בפתרון של עניות דעתנו הוא הכי נכון. מה שעוד קורה בשינה הוא שאנחנו יכולים באמצעות חלימה לאבד תכנים רגשיים שהם לא כל כך רלוונטיים להחלטה המסוימת הזאת, אבל הם צפו כשחשבנו מה אנחנו הולכים לעשות. ואנחנו באמצעות השינה יכולים להפריד בין התכנים הפחות רלוונטיים, כן לתת להם מקום ולחלום אותם ולפחד בהם ולעשות את כל העבודה הרגשית שאנחנו יכולים, בלי שזה יפריע לקבלת ההחלטה. ואז בבוקר אנחנו קמים עם תחושה של, כן, אני יכול.
ועוד שאלה פרקטית, למה הרבה פעמים אנחנו מרגישים שבמקלחת פתאום בשלה לנו ההחלטה, או במקלחת פתאום בא לנו הרעיון, שיפתור לנו את הסבך שאנחנו נמצאים בו? מה קורה שם?
אנחנו לא בדיוק יודעים, כי זאת, זה מדיום שקצת קשה לחקור אותו, הוא מאוד אישי. אבל יכול להיות שבזה גם נמצא הפתרון. מקלחת היא מאפשרת לנו איזשהו מרחב אינטימי, ללא הפרעה, של זמן ומקום שהוא שלנו. יש בו גם הזדמנות לחוות את הדברים בצורה, את החשיבה, את עצם החשיבה, מתוך הקשר חווייתי מאוד שונה. אנחנו לא עטופים בבגדים, כל החיישנים של האור משדרים, אנחנו יכולים לחוות את התהליך של קבלת ההחלטה מתוך הקשר אחר לגמרי, שבו יש לנו מקום להרגיש את הגבולות של הגוף של עצמנו, במקום מאוד נעים ובתנאים שלנו, בטמפרטורה שלנו, בסיטואציה שהיא מאוד מוגנת ושמורה ונעימה, ומהמקום הזה יש מקום לאינטגרציה יותר טובה בין המערכת הקרה למערכת החמה. אנחנו גם חווים חוויה שהיא מאוד מתגמלת מצד אחד, בכאן ועכשיו, וגם פנויים לחשוב על אירוע עתידי.
שורה תחתונה, אוקיי? מה את ממליצה למישהו שצריך לקבל החלטה חשובה?
זאת שאלת, קראו לזה פעם, שאלת מיליון הדולר. ואין תשובה כמובן אחת נכונה. כמו שאמרנו, יש החלטות שנכון היה שהם יעשו באופן מאוד שקול, ובחינה של כל הסיכונים והדגמים שהתקבלו בברכה גם על ידי אחרים. ויש החלטות שהן באמת בנסיבות של הזדמנות חריגה ו סיכון שהוא יחסית גבוה, שבהם אנחנו צריכים באמת לחרוג ממנהגינו ולעשות מעשה. ככה קמה המדינה, ככה ניצלו הרבה אנשים. לפעמים יש צורך בהחלטה שהיא שהיא כן מהבטן. אז אין לנו תשובה אחת. מה שאולי כן השיחה יכולה לעזור, היא לנסות רגע לחשוב איך אני בדרך כלל. מה מפעיל אותי? האם אני בדרך כלל אדם שתופס את עצמו כאדם שקול, שהמערכת הכרה באמת משרתת אותו? ואז יכול להיות שמה שנכון עבורי היא לאפשר לעצמי מדי פעם מקום להשמיע את הקול הקטן הזה של המערכת החמה של איך יש זה? מי גם לך מקום? יש משקל מאוד גדול לחוויה של שהיא מתגמלת והיא טובה עבורך, ויכול להיות שהיום זה היום לעשות השינוי בחיים, כי היום את חושבת על זה והיום את יכולה והיום זה היום. ובצד שני יש את האנשים שהם חווים את עצמם כמאוד אימפולסיביים ומאוד תלויים בגמול מיידי ומתקשים לתכנן לטווח ארוך. ולמי שמתופס את עצמו ככזה, ההצעה שלי היא להיות ער לזה, שלצד המערכת הזאת, יושבת לה בצד השמאלי של המצח שלה, מערכת שמחכה שיקראו לה ויחייגו אליה. ומה שזה מחייב, זה רגע לעצור. רגע לחשוב על הדברים ממקום קצת אחר. להתייעץ אולי עם מישהו אחר שלא עשינו קודם. לקרוא על זה באיזשהו מקום. אפילו ללכת לישון על זה. לישון כדאי 8 שעות. ואולי יותר מהכל, בנסיבות שבהם אני ממש מתקשה, לאפשר לעצמי לשתף את השני בקושי. ולהיעזר במציאת פתרונות של אנשים אחרים בנסיבות דומות, אם זה אפשרי.
אז מה למדנו? שלא משנה אם אתן מנהלות של ארגון ענק שצריכות לקבל החלטות של מיליוני שקלים, מורים בבית הספר, רופאים, עורכות דין, שוטרות, אחיות או עיתונאים, כל אחת ואחד מאיתנו מקבל מדי יום החלטות. איך מקבלים את ההחלטה הנכונה? לרגע לא התיימרנו לתת תשובה. זאת לא המחלקה שלנו. רק לספק כמה תובנות שאולי יעזרו לכם בפעם הבאה שתצטרכו להחליט על משהו. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי ב-10 בבוקר בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר. בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו, או כמו הפעם, בכל פעם שנסיים להציע לכם כמה זוויות להתבוננות על נושא שלכאורה מוכר לנו מאוד. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל של התוכנית, sedar.yom8@strudel.gmail.com, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסרף, עורכת סדר יום עם מירית הושמן מטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסרף ותומר שלפניק. תכנאי השידור היו אלעד זוהר, הגר גבאי דגני ויוג'י גבאי, ותודה למיכאל אולשוונג שהיה על הסאונד בפודקאסט הזה. להתראות עד הפעם הבאה.